את זה קהילה, אנחנו בעצם היינו לשלב שבו הגענו למסקנה, או הגענו לשלב שבו כבר גובשה התפיסה שיש משמעות למסקנות של קהילה. אמרנו שביסוד הדברים מונחת תפיסה של פיצול הציבור או מושג ציבור לתאים קטנים יותר, שכל אחד בפני עצמו ראוי להיקרא ציבור, וממילא כל המוסדות קיימים בו וכולי. וכמובן עכשיו מיד השאלה הבאה שעולה זה איך מתנהל כל ציבורון כזה, זאת אומרת מה, מי קובע, איך מקבלים החלטות וכולי. אז אנחנו כבר גדלנו על העניין הזה שהולכים אחרי הרוב ואחרי רבים להטות, וזה נראה לנו ממשהו שהוא מובן מאליו. אבל מתברר שלפחות במאה ה-11, 12, אפילו 13, זה עוד היה רחוק מלהיות מובן מאליו. יש היסטוריון ידוע מאוד בשם יצחק בר, שהוא כתב מאמר בציון תדבר, ושם הוא מדבר על, על התחלת מיסוד הקהילות באירופה בימי הביניים, ושם הוא טוען שעד המאה ה-13 לא הלכו בכלל אחרי הרוב. הייתה דרושה החלטה של תה אחד. הייתה דרושה החלטה של תה אחד, ובמאה ה-13, בגלל השפעות שבאו מבחוץ, המשפט השתנה, בעצם היה שם המשפט הגרמני, עד אותה תקופה, שזה היה איזה משפט נוצרי כזה, גרמניה הנוצרית, ואנחנו מדברים על אשכנז של אותה תקופה, ובמאה ה-13 נכנס המשפט הרומי. והמשפט הרומי, הוא בתוכו כבר היה built in המנגנון הזה של הכרעת הרוב. אבל עד לאותה תקופה זה בכלל לא היה נוכח שם באוויר העניין הזה. זה היה ברור לגמרי שיש או החלטה של איזושהי אוליגרכיה שמחליטה, או בכוח, זאת אומרת מי שמשתלט הוא זה שמחליט, או אם יש איזשהו פורום של יותר מבן אדם אחד, זה צריך להיות תה אחד. זאת אומרת, המושג רוב לא היה קיים. עכשיו צריך להבין טוב, שכשאנחנו מדברים על המושג רוב, אנחנו עדיין לא נמצאים בדמוקרטיה. לפחות לא בדמוקרטיה לגמרי, אפילו אחרי שהמושג מתקבל. כי דמוקרטיה כוללת בתוכה לא רק את קבלת מהות הרוב, או את מתן זכות ההכרעה לרוב, אלא השאלה רוב מתוכנים. זאת אומרת, אפשר לדבר על רוב בתוך בית דין, זה לא שייך לדמוקרטיה. זה מוסד מאוד מוגדר, שיש לו את הסמכות ולאף אחד אחר אין. בתוכו, איך מקבלים את ההחלטה? הרוב מקבל את ההחלטה. בחברה שלמה, אפשר לדבר על הצבאות כמו בפוליס היווני, כולם נאספים בכיכר העיר, כולם. חוץ מהעבדים, כל מי שהיו לו הזכויות, זה גם כן לא היה באמת דמוקרטיה, מה שאנחנו מדברים היום, אבל המעמדות החופשיים לפחות היו נאספים שם ומצביעים, והיו צריכים לקבל החלטה בהצבעה. כאן אנחנו לא בהכרח מדברים על זה, יש אפילו כמה וכמה רמזים, שלא זה היה המצב. המצב היה, הנידון בדרך כלל היה בשאלה איך מתקבלת החלטה בתוך המוסד שמקבל אותה. זאת אומרת, יש מוסד מסוים שמקבל את ההחלטה שהוא נתון. לא היו בחירות. זה היו אוסף חשובי הקהל, איך שלא נקרא להם. חשובי הקהל זה יותר מאחד. כשיש מלך אין שום בעיה, מי שלא מסכים הוא הורג אותו. אבל אם יש חשובי הקהל, זה קבוצה של כמה אנשים, השאלה איך מקבלים שם את ההחלטות. אז שם יש מתחילים להתעורר דיונים, האם הולכים אחרי הרוב, האם צריך פה אחד, אז לכן צריך להיזהר מהקפיצה הזאת בין הכרעת הרוב לבין דמוקרטיה. זה לא, אין, סביון אין פה. יש פה הכרעת הרוב בין אלה שיש להם זכות להכריע. מי זה היו טובי הקהל האלה או החשובים של הקהל? את זה אנחנו יודעים גם נכון ללפני 100 שנה, לא רק ללפני 800 שנה. חלקם זה בגלל שהם היו עשירים גדולים, חלקם היו קרובים למלכות, חלקם היו תלמידי חכמים, גם כל אחד היחוס, איזשהו סיכלול של כל הפרמטרים האלה, בעצם נתן את הזכות להשתתף במוסדות המכריעים. מה שלא יהיה, לא בטוח גם שזה המוסד מאוד מוגדר, הרבה פעמים מקבלים לחצה, שואלים את האנשים הרלוונטיים, החשובים, אם נראה שהם מסכימים, אז זה מה שיהיה. לא תמיד זה היה מין איזה מוסד מסודר שהתכנס אחת לכמה זמן, קיבל החלטות, חקיקות וכו'. כאשר צריך להיזהר מהאנכרוניזמים, זאת אומרת, לא להסתכל על זה בעיניים שלנו היום, מדובר על השאלה מי מכריע, מתוך איזה מוסד, האם היה שם סיביון, כל מיני דברים כאלה, לא. לא היה עוד. נכון שהיה, בחלק מהתשובות לפחות רואים משהו קצת יותר מזה, כשמדברים על השאלה מה קורה עם הציבור. המוסד המחליט קיבל החלטה. מה, לנו יש מה להגיד בעניין הזה? זה ברור שהוא המוסד המחליט. זאת אומרת, לא, אין פה טענה שכולנו צריכים לעמוד שם על ההצבעה, ברוב המקומות לפחות, אין טענה כזאת. אבל עדיין יכול להיות שאולי חלק מהקהל לא יקבל את זה, חלק מהקהל ימחה, לא יסכים. אחד מהקהל, לא יודע, רוב הקהל, מיעוט הקהל, מה יש להם להגיד מול המוסדות? אז כאן כבר כן רואים איזושהי התפתחות, ובהחלט יש לציבור מה להגיד, אנחנו נעיר על זה בהמשך. אבל עדיין, אני אומר עוד פעם, לא לקפוץ מזה ישר לדמוקרטיה. המוסדות המחליטים היו אוליגרכיים לפי הפרמטרים שאמרתי קודם. טוב, אז דר, כמו שאמרתי קודם, טען שהחלטת הרוב בעצם זה מוסד שנכנס במאה ה-13 דרך השפעה של המשפט הרומי. חיים סולובייצ'יק, בספר שהזכרתי אותו כבר פעמיים, סוס כמקור היסטורי, הוא מתפלמס איתו ארוכות, והוא מוכיח נדמה לי באותות ובמופתים שזה לא נכון. מעניין את האידיאולוגיה שלו, כי זה בן של הרב סולובייצ'יק. כשהבן של הרב סולובייצ'יק יצא היסטוריון, זה בכלל לא יאומן כי יסופר, כי הרי הבריסקרים, כן, הרב סולובייצ'יק נצר לסוסלת בריסק, הבריסקרים מאופיינים בזה שמנתקים לחלוטין את ההלכה מהסביבה שבתוכה היא פועלת. ההלכה זה איזושהי בועה שפועלת לפי הכללים שלה, לפי ההיגיון שלה, בלי שום מחויבות לדעת בעלי בתים, מסך דעת תורה, פתגן מאוד אהוב, למרות שמקורו בסמך, אבל מאוד אהוב בבריסק. ולכן בעצם זה בית מדרש כזה שלמעשה משאיר את ההלכה לגמרי בבועה, זה כופה על המציאות איזה שהן צורות חשיבה שלקוחות כולם מבית המדרש. בעצם ממהן להכיר בהשפעה של המציאות על בית המדרש. פשוט היום חשבתי על הנקודה הזאת שלא קראתי הרבה דברים של חיים סולובייצ'יק, גם לא כתבתי כל כך הרבה, אבל כמה דברים שקראתי זה היה מדהים. זאת אומרת, הוא פרופסור להיסטוריה, הוא היסטוריון בכל רמ"ח איבריו, זה כל הזמן הוא נשאר בריסקר. זאת אומרת, הוא כל הזמן מראה איך ההיסטוריה לא השפיעה על ההלכה. או אם היא השפיעה זה היה זמני, אבל זה לא נכנס לשולחן ערוך. כל הזמן, זה לא יאומן. זאת אומרת, גם פה, במקרה הזה, למה נזכרתי? זה מה שבעצם הוריד לי את הסימון, הוא מתווכח פה עם דרך, זה בסדר, הוא מביא ראיות טובות. אבל האידיאולוגיה שמאחורי הדברים קשה להחביא אותה. זאת אומרת, בעצם הטענה שלו היא, לא יכול להיות שלקחנו את מוסד הרוב מהמשפט הרומי. ההלכה לא צריכה את המשפט הרומי בשביל מוסד הרוב. יש פסוק אחרי רבים לעתות, יש גמרות, יש ריצונים, ראשונים, מדובר על זה, גאונים, ואנחנו, לכן הוא עוד פעם מנתק את ההלכה מתוך הקונטקסט ההיסטורי שלה. ההלכה הרבה פעמים יותר משפיעה על ההיסטוריה מאשר מושפעת ממנה אצלו. ככה אני מתרשם לפחות מהכמה דברים שקראתי. זה מעניין, פעם צריך לעשות אולי עבודה על חיים סולובייצ'יק עצמו. בכל אופן, אז הוא, במסגרת הפולמוס שלו עם בר, אז זה נסוב סביב תשובה שרק הזכרתי אותה לפני פעם או פעמיים, שהוא שייך אותה, הוא הוכיח בעצם שהיא שייכת למאה ה-11 ולא למאה ה-13, כמו שבר ועוד אחרים חשבו, גם אלון בספר של המשפט העברי משייך אותה למאה ה-13, אבל פה הוא מוכיח שזה שייך למאה ה-11. ואז הוא מתחיל להתפלמס עם בר, אז הוא אומר כמה נקודות מאוד מעניינות. לא כאן המקום לדון בשאלה אם היהודים קראו את ספרי היוריסטים והקנוניסטים. כן, צריך לזכור, מדובר ביהודי אשכנז, זאת אומרת, זה בעלי התוספות או קצת לפניהם. מבית המדרש של בעלי התוספות, היהודים שם לא קראו כלום. זאת אומרת, הם לא ידעו את משפט פיתגורס. זה יהודים שהיו מנותקים לחלוטין מהסביבה שלהם, וגם לא היה הרבה מה לקרוא שם מסביב. זאת אומרת, זאת הייתה סביבה די מפגרת ביחס לסביבה הספרדית. בספרד הייתה השכלה, הייתה הספרד המוסלמית בעיקר. בצרפת, גרמניה הנוצרית, הייתה, לא היה הרבה מה לקרוא מסביב, חוץ ממסעי הצלב. אז הוא לא רוצה לדון בזה, זה גם לא לטעול אם בראשית המאה י"ג ריחפו בכלל הרעיונות של המשפט הרומי באווירה של גרמניה הנוצרית. אבל הוא אומר, סתם ככה, אני לא מבין, הוא אומר, אם יהדות גרמניה עברה במשך המאה י"ג משלטון פה אחד לשלטון הרוב, זאת הטענה של בר, הייתה זו אחת מן המהפכות הפוליטיות השקטות ביותר בהיסטוריה. אנשים שהורגלו משך מאות בשנים לזכות וטו, כל אחד יש לו זכות וטו אם אין שלטון רוב. אם אין שלטון רוב, במובן מסוים זאת עריצות המיעוט. כי למיעוט יש איזושהי זכות וטו.
זה כמו שותפות דעידנה, שכל אחד יש לו זכות לפרק שותפות, זה בעצם זכות וטו, שותפות.
כן, אבל אתה לא מפרק את השותפות, כי אתה עדיין נשאר פה ואתה צריך להמשיך לתפקד. אם אתה הולך אחרי זה וכל אחד לוקח את חלק הרכוש, זה לא בסדר. אבל אתה נשאר שותף ולא נותן לשותפות לזוז, אתה כל הזמן מתנגד. אז אנשים שהורגלו משכנעות בשמים לזכות וטו מאבדים אותם מבלי להרים כל נגד סלילת זכותם הבסיסית ביותר, הן מבחינה פוליטית, הן מבחינה כספית, ניסים. ניתן היה לצפות שספרות הסוד של המאה י"ג תהיה מלאה במחאות ובמאבקים המסקסים התנגדות למעבר הזה. מיעוטים המסרבים לציית למשטר החדש וטוענים על סמך מה שינו את המשטר הישן וביטלו מנהג קדושים, מנהג שקיבלו מאבותיהם ואבותיהם מאבותיהם אבירי עולם. וכולי, בקיצור, הוא אומר, אין שום דבר מזה. בספרות הסוד של המאה ה-13 לא רואים זכר מהעניין הזה, איפה כן רואים את זה? במאה ה-11. רואים את זה במאה ה-11, וזה אחת התשובות, זה מה שדיברנו אז. ולכן, זה אחד הטיעונים שלו בעצם כנגד זה, הוא טוען שהעניין הזה נכנס במאה ה-11. עכשיו, מה זה משנה אם זה נכנס במאה ה-11 או במאה ה-13? למה זה חשוב ה-200 שנה האלה? בגלל שבמאה ה-11 התחילו בכלל להיווצר הקהילות. לפני זה השאלה לא הייתה. אז זה לא שאלה אם זה היה 200 שנה קודם או 200 שנה אחר כך. השאלה היא זה בילט אין במחשבה שלנו או בתרבות שלנו, שמתי שעולה על הפרק שאלה שצריך להכריע, מכריעים ברוב. אם זה היה מהתחלה כך, אז זה אומר שכל הזמן זה היה ככה, מאז מתן תורה, רק לא היו קהילות, אז המאה ה-11, אז רק במאה ה-11 זה התחיל לעבוד בפועל, אבל זה לא מאה ה-11, מאה ה-11 פירושו זה מאז ומעולם, זה הכוונה מאה ה-11. לעומת זאת, אם אומרים זה במאה ה-13, אז זה בעליל משהו ששאוב מבחוץ. זאת אומרת, זה משהו שבעצם לא ידענו, הקהילות התנהלו דרך סלטון של פה אחד, ולא דרך הכרעת הרוב, במשך 200 שנה, עד שהמשפט הרומי יאיר את עינינו, זה בעצם התחלנו להזין שצריך להכריע גם על ידי רוב. עכשיו, האמת היא גם זה לא כל כך נורא, זאת אומרת, זה עכשיו ככה קצת איזון לבריסקאיות. דיברנו על זה בשיעורים הראשונים השנה, שהעובדה שמשהו שאוב מבחוץ לא בהכרח פוסלת אותו. יש הרבה דברים שנדמה לי שדי ברור שנשאבו מבחוץ, זה עדיין, אחרי שהם נכנסו פנימה, כן, כמו הגיורים של המנגינות, של הרבס החסידים הראשונים, שהיו קונים מנגינה מהרועה ומגיירים אותה. אז כמטאפורה, הרבה רעיונות נכנסים מבחוץ, וזה עדיין לא פוסל אותם. יכול להיות שמצאו בהם משהו חיוני, יכול להיות שמצאו בהם איזושהי זווית מבט, שאחרי שרואים אותם, מוצאים אותה גם בתורה. ואנחנו נראה את זה גם בהמשך. נניח שהעניין הזה של הרוב בא מתוך המשפט הרומי. עכשיו אנחנו הולכים, בתורה כתוב אחרי רבים לעשות. בגמרא מרחיבים את זה מאוד, אנחנו נראה את זה עוד מעט. מרחיבים את זה מאוד, את העיקרון של אחרי רבים לעתות. אז עכשיו מהמשפט הרומי מאיר את עינינו בעוד היבט, שאחרי שאנחנו שומעים אותו משם, אנחנו בעצם קוראים אותו כבר בגמרא או בתורה. נכון שעד שלא הייתה סביבה שהפנתה את תשומת הלב שלנו לעניין, אולי לא התעוררנו לנושא הזה. אבל זה לא בהכרח אומר שהוא סותר משהו, זה לא בהכרח אומר שזה יבוא זר או נטע זר או משהו כזה. הרבה פעמים משהו מבחוץ עוזר לנו לראות דברים שבלעדיו לא היינו רואים. דוגמה, אני לא הסתבטתי את הדוגמה הזאת, רק שדיברנו על זה בהתחלת השנה. יש פירוש על ספר יצירה של רבי שבתאי דונולו הרופא. כל המהדורות של ספר יצירה שאנחנו מכירים היום נתפס הפירוש הזה. בהקדמה שם הוא כותב, תחילת ימי הביניים נדמה לי, אחד מה... בהקדמה שם הוא כותב ששנים רבות, הוא ניסה לקרוא את הספרים האלה, הוא כנראה מכוון ספרי קבלה, ולא הבין שום דבר. הוא היה נוסע, תייר גדול, הוא היה מסתובב ברחבי העולם במסעות גילוי מאוד מעניינים כנראה. הוא היה במדבריות פרס בין היתר, הוא מצא שם איזה חכם פרסי, גוי. שהוא בעצם לימד אותו את המיסטיקה הפרסית. הוא אומר, ואז הבנתי את כל מה שכתוב בספרים האלה. עכשיו זה כתוב אצלנו בתור פירוש על ספר יצירה. התובנות או ההשלכות של התובנות שהוא קיבל מאותו חכם פרסי. וזה בהחלט לא פוסל אותם, זה אומר שכנראה הייתה שם נקודת מבט שלא הייתה לנו, ועכשיו שיש לנו אותה, אנחנו יכולים לא רק, קודם כל אפשר לאמץ אותה סתם, אם היא מועילה, אז למה לא?
נמצאו אותם לסוף של יתרו.
כן, נכון. כמו רבי ירם בן הרמב״ם מזיר בשם אבא שלו את הסוגיה בפסחים. כתוב, יש שם המחלוקת בין חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. אם גלגל עומד ומזלות חוזרים, או גלגל חוזר ומזלות עומדים. שאלה, מה בשמיים זז ומה עומד? הכוכבים זזים והשמיים עומדים או להפך? אולי אפשר להתייחס לזה כך, אני לא יודע. בכל אופן, אגב, גם זה היה ביוון, זאת אומרת, ביוון היה הכל. זה במחלוקת הזאת בסופו של דבר הודו חכמי ישראל לחכמי אומות העולם. אז הרמב״ם כותב, גם המורה וגם רבי אברהם בן הרמב״ם בתשובה מביא בשמו, שכל הסוגיה הזאת בעצם נועדה ללמד אותנו דבר אחד, לא את זה שהמזלות עומדים ולא את זה שהם נופיעים. הדבר היחידי שנועדה ללמד אותנו זה שקבל האמת ממי שאמרה. אז אם הם צודקים, אז הם צודקים. אז פה זה בהקשר עובדתי, זה יותר קל. זאת אומרת, יש פה שאלה מדעית נקרא לה. אז זה יותר קל. אבל בהקשר תורני ואפילו אולי הלכתי, זה באמת קצת יותר קשה לעיכול, ועדיין, אם באמת אנחנו רואים משהו שהוא מועיל, אז קודם כל צריך לעשות אותו כתקנה, כמשהו שהוא חדש, שהוא טוב, הוא מועיל, אם חכמים מאשרים אותו, אז יהיה תקנה. לפעמים אבל זה אפילו לא תקנה, זה יהפוך להיות דין דאורייתא. למה? בגלל הדבר הזה שבא מבחוץ, פותח לנו את העין באיזושהי זווית, שעד אז זה היה חסום, לא שמנו לב. וכמסתכלים מהזווית הזאת, פתאום אנחנו רואים שבעצם באחרי רבים לעשות בתורה, כתוב גם שבקהילה צריך ללכת אחרי הרוב. עוד מעט נראה למה צריך פה חידוש מיוחד. ואז אנחנו אומרים, טוב, אז אם ככה אנחנו קוראים כבר את הפסוק, אחרי רבים לעשות באופן אחר. שבלי ההשפעה הזאת מבחוץ אולי לא היינו עושים את זה. אבל אחרי ההשפעה הזאת, וכולנו זה רק כל פועלים בתוך איזושהי השפעה, בניגוד למה שחושבים הבריסקאים, או למה שמדחיקים הבריסקאים, אז בסופו של דבר, מה שאנחנו רואים בתורה זה הפירוש שאנחנו נותנים לה. ואם המשקפיים שלנו הן בנויות מהרבה מאוד דברים שהשפיעו עלינו, אוקיי, אז מה? אלה המשקפיים שלנו. אין בזה שום דבר. טוב, אז זה קצת רק על האידיאולוגיה. נחזור לענייננו. אז בעצם הטענה היא שזה כבר באמת מתחיל במאה ה-11, ואני חושב שבעניין הזה הוא צודק, בלי קשר לאידיאולוגיה, אלא פרקטית. זאת אומרת, הראיות שלו הן ראיות טובות, אני חושב שבסופו של דבר הוא צודק שזה מתחיל במאה ה-11. השאלה היא באמת, למה לא? יש גמר, יש, בתורה כתוב אחרי רבים לעשות, יש גמרות, עוד הרבה לפני המאה ה-11.
איזה אז, בתורה?
אחרי רבים לעשות. אז מה הוויכוח? מה, בר לא יודע את זה, אני מושג, לא מכיר אותו כל כך, אבל אני מניח
ש... אחרי תורה זה לא, זה ההפך. לא תהיה אחרי רבים לעשות.
לראות, לראות. אחרי רבים לעשות, השאלה איך קוראים את ההמשך, האם זה עדיין אם הלא. לא תהיה אחרי רבים לראות, אחרי רבים לעשות. בכל אופן, טוב, אבל יש פה פרסנויות שונות, אני מסכים, אבל אחרי הגמרא אין פרסנויות שונות. זאת אומרת, הגמרא קבע על זה דבר מאוד חד משמעי, דברים מאוד חד משמעיים, וזה הרבה לפני המאה ה-11. אז על מה הדיון? על מה אנחנו מדברים כאן? מה הבעיה? אז באמת פה, מה כתוב בתורה? בתורה, לפחות בקריאה של חז"ל, עוד פעם אני אומר, קצת התורה אפשר ללכת לכמה כיוונים. בקריאה החז"לית של התורה, וזה מבחינתנו מספיק כדי לתאר את ההשתלשלות ההיסטורית, אחרי רבים לעשות זה דין בבית דין. זאת אומרת שבית דין, שיושב בדין, יש 3 דיינים או 23, תלוי במה דנים, הרוב קובע. בדיני נפשות, צריך רוב של 2, בכל מקום אחר מספיק רוב של 1. הגמרא אבל לוקחת את אותו פסוק של אחרי רבים לעשות, ולומד את זמנו עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נגיד 3 סוגים של דברים נוספים. סוג אחד זה הליכה אחר הרוב, הסוג השני זה ביטול ברוב, והסוג השלישי זה רובו ככולו. זה 3 עקרונות שונים, והאחרונים דנים די בשירות וגם חלוקים ביניהם, איך 3 העקרונות השונים האלה יוצאים מהפסוק של אחרי רבים לעשות. אני מנסה להסביר כדי שתראו כמה דברים אנחנו מחביאים מאחורי האמירה הזאת של ללכת אחרי הרוב. ואף אחד מהם הוא לא הרוב שאנחנו מחפשים פה בקהילה. עוד מעט, זה יהיה הפאנצ'ליין בסוף, אבל עוד מעט. אז הנקודה הראשונה זה אחרי רבים לעשות בבית דין, שאנחנו הולכים אחרי רוב הדיינים. הנקודה השנייה זה ללכת אחרי הרוב בדיני תערובות. ללכת אחרי הרוב בדיני תערובות, למשל, אני הולך בעיר, אני מוצא ברחוב חתיכת בשר. ואני לא יודע אם נסתרה או טרפה. אז רוב החנויות בעיר הן חנויות כשרות. אז מותר לי ללכת אחרי הרוב, ואני יכול לאכול את הבשר הזה. אני יכול להניח שהוא כשר. בזמן לנו מזעזע היום, זאת ההלכה. היום אף אחד לא היה עושה את זה משום מה. אבל זאת ההלכה, אפשר לאכול את זה. כן. אפשר לאכול את זה. אם רוב חתיכות הבשר כשרות, אפשר לאכול את זה. זה נקרא הדין של ללכת אחר הרוב. בתוך הדין של הליכה אחר הרוב, אני מראה לכם את הווריאציות. בתוך הדין של הליכה אחר הרוב למעשה הוא מפוצל לשניים. זה עדיין הדין הראשון מתוך השלושה. הוא מפוצל לשניים. יש מה שנקרא בדמרה רובה דאיתא קמן ורובה דלייתא קמן. רובה דאיתא קמן זה מה שתיארתי עכשיו. זאת אומרת, יש לפנינו 10 חנויות, מתוכן 9 כשרות ואחת טריפה, ויש לי חתיכת בשר ברחוב. היא בטח באה מאחת החנויות האלה, אני לא יודע מאיזו, אני מניח שהיא באה מהרוב, זה נקרא רובה דאיתא קמן, הרוב נמצא לפנינו. איתא קמן זה נמצא לפנינו בארמית. יש רובה דלייתא קמן, מה זה רובה דלייתא קמן? רובה דלייתא קמן זה משהו שנוגע לאופי של העולם, לחוקי הטבע, זה לא איזשהו סך ממוספר של חפצים או של חנויות שעומד בפניי, ואני יודע בדיוק איפה הרוב ואיפה המיעוט, ואני עכשיו אומר, אם יש לי חתיכת בשר לפניי, כנראה באה מתוך רוב החנויות. אלא משהו אחר, לדוגמה, פעם נשים היו יולדות לשבעה חודשים ולתשעה חודשים. סוף שבעה וסוף תשעה, זה היו לידות נורמליות. רוב נשים היו יולדות לתשעה. איך כתוב בדבר? רוב נשים לתשעה ילדן. עכשיו, אין בפנינו 10 נשים שאנחנו דנים על אחת מהן. כשמתוכה נגיד 8 ילדו בסוף התשיעי ו2 ילדו בסוף התשיעי. ואני שואל, מי זה? האם האישה הזאת שייכת ל8 או שייכת ל2? אם זה היה ככה, זה היה דומה למקרה הקודם. אבל כאן זה לא המקרה הזה, זה משהו אחר. כאן מדבר המצב, אין בפנינו, כל הנשים של העולם עומדות בפנינו. אנחנו יודעים באופן כללי, שבדרך כלל אישה יולדת בסוף החודש התשיעי. אז עכשיו באה האישה לפניי והיא ילדה. אני צריך לשאול את עצמי עכשיו, האם היא ילדה בסוף התשיעי או בסוף התשיעי? לא ספרנו, אנחנו לא יודעים כמה חודשים היא הייתה בהיריון, יש לזה כל מיני השלכות הלכתיות לפעמים, האם היא ילדה בסוף התשיעי או בסוף התשיעי? למשל, אם היא התחתנה פעמיים, אצלה אם זה מהבעל הראשון או מהבעל השני. אז זה יכול להיות בסוף החודש התשיעי של הבעל השני או בסוף החודש התשיעי של הבעל הראשון. אם יש הפרש של חודש חודשיים בין הגירושין מהראשון לבין הנישואין לשני. לכן צריך לחכות 3 חודשים בין נישואין לנישואין, בדיוק בגלל העניין הזה. אז כאן זה נקרא רובה דלייתא קמן. למה? כי הרוב לא נמצא בפנינו. אין פה רוב אנשים שעומדות פה במסדר ואני יכול להצביע 80% הם כך, 20% הם כך, ויש אישה אחת שפרשה מתוך הצבר הזה, ואני שואל, מה טבעה? לא, יש איזה חוק טבע כללי שאומר שנשים בדרך כלל יולדות אחרי 9 חודשים ולא אחרי 7, רוב הנשים. אז אני אומר, טוב, אז אם ככה יש אישה שבאה לפניי וילדה, כנראה שהיא ילדה בסוף החודש השביעי ולא בסוף החודש השביעי. אין, או כל מיני רובים מהסוג הזה. אז זה סוג אחד ב', כן? הסוג הראשון זה ללכת אחרי הרוב, שהוא מתפצל לשניים. רוב דאיתא קמן ורוב דלייתא קמן. זה שתי סיטואציות, אבל בשתיהן, מה שמשותף לשתיהן זה שאנחנו הולכים אחרי הרוב. אנחנו מכריעים את המקרה הבודד שעומד בפנינו לפי רוב המקרים שאופסים אותו, או ישירות או באופן תיאורטי. הסוג השני שלומדים מהפסוק הזה זה דין ביטול ברוב. ביטול ברוב זה דין אחר. ביטול ברוב, אני יודע מה, יש קערת תבואה, ויש שם רוב השיבולים הם תרומה, לא, רוב השיבולים הם חולים, זה נפלה לתוך השיבולת של תרומה. אז על פי ההלכה, השיבולת של התרומה בטלה ברוב השיבולים החולים שמותר לאכול אותם. את התרומה רק לכהנים מותר לאכול. אז זה נקרא דין ביטול ברוב. דין ביטול ברוב הוא דין אחר, זה לא אותו רעיון כמו הליכה אחר הרוב. זה לא שיש לפניי עצם בודד, ואני שואל מאיזה קבוצה הוא הגיע, מקבוצת הרוב או מקבוצת המיעוט. זה שתי השאלות מהסוגים השונים, אבל שתי השאלות הקודמות זה בעצם השאלה בהן. פה אין לפני עצם בודד, לפני יש ערימת תבואה. אני שואל מה יש בתוך הערימה הזאת. בתוך הערימה הזאת יש אחת, חיטה אחת שהיא תרומה, והמון חיטים שהם חולים. האם מותר לי להתייחס לכל העסק הזה כחולים? שהמיעוט בטל? או לא? אז זה המושג ביטול ברוב. יש כאלה שקושרים את זה למושג הקודם, מחלוקת ראשונים, אבל בלח בלח ודאי שלא. ירס בירס אולי כן, אבל נגיד במשקאות שמתרדזים ודאי שלא. זה הסוג השני. הסוג השלישי, הדין מהסוג השלישי שלומדים מהפסוק הזה, זה דין רובו ככולו. מה זה רובו ככולו? רובו ככולו זה לא, זה פסח, כשרוב עם ישראל, שכל עם ישראל טמאים, אסור להביא פסח בטומאה, להקריב את הפסח בטומאה, אבל אם כל עם ישראל טמאים, אז אפשר, נכון? טומאה הותרה בציבור, דחויה בציבור, הותרה בציבור. אבל אפשר להביא את הפסח בטומאה. מה קורה אם יש רק רוב טמאים? לא כולם טמאים. רוב עם ישראל טמאים. האם אפשר להביא את הפסח? אז התשובה היא כן, הגמרא אומרת שכן, למה? מדין שלישי. לא ביטול ברוב, לא הליכה אחר הרוב, אלא רובו ככולו. רובו ככולו, פירושו של דבר, שאם יש לי את רוב עם ישראל, זה כאילו שיש לי את כל עם ישראל. הרוב נחשב כמו הכל. שימו לב, זה דין שלישי. הוא לא אותו דבר כמו אף אחד משניים או שלושת הדינים הקודמים. זה משהו שלישי. הרוב נחשב כמו הכל. או דוגמה אחרת, אם יש בית דין שהורה לעשות פעולה שבעצם אסורה על פי הלכה, בית דין טעה. הוא הורה לציבור לעשות פעולה שעל פי ההלכה היא אסורה. אז אם כל הציבור עשה את הפעולה הזאת, אז בית דין צריך להביא קורבן פר אלם דבר של ציבור. מה קורה אם רק רוב הציבור טעה בעקבות הוראת הבית דין, לא כל הציבור? אז מה אומר? רובו ככולו. אם רוב הציבור טעה, זה כאילו זה כל הציבור טעה. עכשיו תשימו לב פה, אין אבא, נגיד, בדיני הביטול ברוב, שהם אולי דומים קצת למושג הזה, צריך פה איזושהי תערובת מוגדרת. הכל צריך להיות בתוך איזושהי קערה מסוימת, ואם הכל מהזה איזושהי יחידה אחת כוללת, אז אני אומר, המיעוט בטל אל הרוב. זאת יחידה אחת, כל היחידה הזאת מקבלת את השם של הרוב. כאן זה לא ככה. חלק מהם ישראל לכאן נמצא בחוץ לארץ. אין פה איזושהי תערובת, הם לא נמצאים בתוך איזושהי יחידה אחת. רק אם יש לי את הרוב, זה כאילו שיש לי את הכל. זה משהו שלישי, זה משהו אחר לגמרי. ושלושת הדברים האלה נלמדים מהפסוק של אחרי רבים להטות. איך? אז זה כבר אמרתי, מחלקים האחרונים, וזה אריכות גדולה בדברי האחרונים. אני אביא רק דוגמה אחת למה זה שאולי יגע לנו בהמשך. רב חיים מבריסק טוען, סבא שלו, סבא של אבא שלו, של חיים סבזייציק, טוען שבבית דין, למה צריך בית דין של שלושה? בדרך כלל מבינים, כדי שיהיה רוב, זאת אומרת, כי אם יהיו שניים, אז יהיה אחד נגד אחד, אי אפשר יהיה להכריע. אם יש שלושה, תמיד יהיו שניים נגד אחד, גם אם יהיו חילוקי דעות, תמיד תהיה הכרעה. אבל זה לא ככה. יש לימוד בתורה, והלימוד אומר שצריכים בדיני ממונות לפחות לשבת שלושה דיינים. יש כלל הלכתי כזה שאומר שבבית דין צריכים לשבת שלושה דיינים. פחות משלושה דיינים זה לא בית דין. חוץ מזה, יש גם את העיקרון שזה צריך להיות מספר אי-זוגי כדי שתהיה הכרעה. אבל המספר שלוש עצמו הוא מספר שדרוש לחלק מהדעות לפחות גם בלי קשר לשאלה הזאת של ההכרעה. אז עכשיו שואל רב חיים מבריסק, נגיד שיש פה שני דיינים נגד אחד. אז נגיד שאנחנו הולכים אחר הרוב, יש לנו את הדין של ללכת אחר הרוב. זה אנחנו לומדים מבית דין, כן? יש את הדין של ללכת אחר הרוב. אז הפסק הוא כמו השניים. כמה דיינים פסקו את הפסק הזה? שניים, אבל צריך שלושה. בשביל שהפסק דין יהיה תקף, צריך שלושה דיינים, לא שניים. התורה עושה. לא בשביל להכרעה, שימו לב, פחות משלושה זה לא בית דין. אז איך זה יכול להיות שהפסק הזה תקף? אומר רב חיים, מכאן למדו את דין ביטול ברוב. זאת אומרת, חייבים לומר שהתורה מלמדת אותנו, אם מספיקים שלושה דיינים, ושניים נגד אחד זאת הכרעה תקפה, כנראה שהאחד משנה את אורו, הוא בטל אל הרוב, אל השניים, והוא הופך להיות כמותם. ועכשיו יש לנו כביכול בית דין של שלושה שפסק את הדין. מכאן לומדים, למרות שהפסוק מדבר על דיינים, שזה לכאורה מלמד אותנו רק את הדין הראשון, הדין של ללכת אחר הרוב, מכאן לומדים גם את הדין של ביטול ברוב. כך מסביר לך, זה את רובו ככולו עוזר.
זה תערובת כזאת של תרומה עם חולים. זה יבוא מישהו, מה, רגע, רגע, יש לי פתרון לבעיה. החטא הזאת של התרומה, שמחה בשדה הוא, והיא בגוון קצת יותר כאה.
לא, אם זה ניכר, יכול להיות שזה לא נקרא תערובת, זה לא יתבטל.
יש מושג כזה של ניכר, זה משקל
מיני. כמו שזה פשוט עוד הרבנה.
אז אם כך, אם זה, אוקיי, זה כזה שלוש תדעי, אני מעלה, אני דעת המיעוט, היא ניכרת, אפשר לזהות
תיאורטית, כן, למרות שבחוץ אסור להגיד. ולך רכים בעמך. אולי זה, לא יודע, לא חשבתי על זה, אבל יכול להיות שזה קשור לזה. אסור להגיד, אני הייתי בין המזכים, אני הייתי בין המחייבים. אסור, זאת אומרת, לא שום כיוון.
נלמד, אולי אני...
לא תלך רכים בעמך.
כן, זה נשים שם זה נובע.
כן? לא, בסדר, אבל עדיין, אתה רואה של דבר, אחרי שזה כבר קיים, בלי קשר לשאלה אם זאת המוטיבציה. אבל אחרי שזה כבר קיים, אז עכשיו כבר יש פה תערובת. אולי. עוד כן נקרא את זה רק דרבנן, אז זה לא, מדאורייתא זה לא... טוב, מה קורה אצלנו עכשיו? אנחנו הרי מחפשים את השאלה של רוב בקהילה. האם הולכים אחרי הרוב בקהילה? עכשיו, כאן כמובן צריך לחלק בין רוב, בין רוב של טובי הקהל או המוסד המכריע, לבין רוב של הציבור כולו. בואו נדבר כרגע אפילו על רוב הציבור. בכלל, כי בעצם חלק מהשאלות, כמו שאמרתי קודם, נובעות למצבים שבהם המיעוט מתקומם נגד החלטת המוסדות. לא בתוך המוסדות המחליטים, אלא מיעוט האזרחים לא מקבל את החלטת המוסדות. האם יכולים לכפות עליו את העניין הזה? אז בואו נגיד שכל הציבור כולו החליט, לא דרך נציגים. כל הציבור החליט, זה ברוב, והמיעוט לא מקבל על עצמו את דין הרוב. האם אנחנו יכולים להוציא את הדין הזה שפה הולכים אחר הרוב מתוך העקרונות שאמרתי קודם? אחד מהעקרונות שאמרתי קודם. או הליכה אחר הרוב, או ביטול ברוב, או רובו ככולו. נדמה לי שלא. לא מכמה הבחינות.
מאיפה למדנו לגבי הדיינים ששניים נגד אחד מתבטל ברוב?
מה זאת אומרת? מאחר רבים לעשות.
נו, אז מזה אפשר גם ללמוד לגבי הקהילה.
לא, אז אני חושב שאני אסביר למה אני חושב שאי אפשר ללמוד משם לגבי הקהילה. א', העניין הזה של ללכת אחרי רוב דעות הוא נאמר רק בבית דין. השאלה היא למה לא להסליח מסברה גם על מקום שהוא כאילו דומה. התשובה היא, התשובה תלויה בדברים שנוגעים לפילוסופיה מדינית של היום, או לתורת מדינה של היום. מה משמעותו של הרוב בהכרעה דמוקרטית למשל? הרי בבית דין, השאלה שאותה אנחנו שואלים זה מי צודק? מה האמת? זאת השאלה שאנחנו שואלים לבית דין. אומרים, תראה, אם שניים אומרים שכך, סביר יותר להניח שהם אלה שצודקים. אז אומרים, נלך אחרי הרוב. השאלה ששואלים בדמוקרטיה זה לא מי צודק, או לא רק מי צודק.
אלא.
נגיד שהרוב צודק, אבל אני לא רוצה. יש לי זכויות. הרי בדמוקרטיה יכול להיות שהצדק המוחלט הוא עם הרוב. מה שהם ממליצים זאת מדיניות צודקת בעליל. מוצלחת, צודקת, מוסרית, הכל נכון. אבל זכותי לא להיות מוסרי, לא רוצה להיות מוסרי. עסק ביני לבין הקדוש ברוך הוא, ביני לבין מה שלא יהיה. כסף שלי, זו זכות שלי. אני רוצה לקבוע את גורלי במו ידיי.
השאלה אם אתה יכול לחיות בקהילה.
לא, לא, זו סברה יפה. השאלה אם היא יוצאת מבית דין. צריך להבחין טוב, זאת אומרת, אני לא אומר שאין סברה, ודאי שיש סברה. השאלה אם אפשר ללמוד אותה מבית דין. אני חושב שלא. וזו נקודה מאוד חשובה, כי הרבה פעמים עולה הצעה, וגם אני הרבה חושב על זה, למה בעצם לא משקללים את זכות ההצבעה לפי האינטליגנציה? זאת אומרת, תנו לבן אדם אינטליגנטי משקל יותר גדול בקלפי, נגיע להחלטות יותר מוצלחות. האינסטינקט, אני חושב של רוב הציבור היום מתקומם נגד דבר כזה. ואף פעם לא הבנתי למה, עד שירד לי הסימון הזה. והסימון הוא מאוד פשוט, אם היינו שואלים את השאלה מהי ההחלטה הצודקת ביותר, אז באמת הייתה הצעה נכונה. אולי אין דרך לקבוע את זה, לא משנה טכנית, אבל מהותית זאת הייתה החלטה נכונה. אבל זאת לא השאלה. אנחנו לא דנים בשאלה מי צודק. זכותו של כל בן אדם לקבוע את גורלו, גם אם הוא טועה, זכותו לטעות. בבית דין זה לא ככה. כי בבית דין הדיין לא מדבר על הזכות שלו לפסוק את מה שהוא חושב. מדבר על שני בעלי הדין, השאלה מי צודק. אז כשאני שואל את השאלה מי צודק, אז יש לי אינדיקציה, אם שניים נגד אחד, כנראה השניים צודקים. אבל בקהילה אנחנו לא שואלים מי צודק. בקהילה אנחנו נותנים סמכות לרוב להחליט עבור המיעוט מה לעשות עם רכושו למשל. או מה לעשות עם אורח חייו או עם הצלחת שלו. לפעמים. זה משהו אחר לגמרי. לכן לדוגמה, מגבלה מאוד מקובלת זה שלצלחת לא נכנסים בהקשרים דמוקרטיים. למרות שההלכה כן מטפלת בצלחת. למה? כי ההלכה דנה בשאלה מי צודק. או מה נכון לעשות. הדמוקרטיה לא דנה בשאלה הזאת, היא דנה בשאלה מה זכותי לעשות, או מה זכותם של אחרים להכתיב לי מה לעשות. וכאן באמת הזכות נעשרת באותו מקום שהוא הצלחת שלי, הוא התחום האישי שלי. בהחלטות שאנחנו צריכים לקבל כולנו בבת אחת, אלה החלטות, זאת אומרת, נגיד, לעשות הסכם כזה או אחר עם השכנים שלנו, להחזיר שטח, לא להחזיר שטח. החלטות מן הסוג הזה לא יכול להיות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה, הרי מחד משהו אחד יכול לעשות.
אלה דווקא דוגמאות להחלטות, סוג השיקול שזה כמו שיקול של בדי. מה הוא באמת הדבר שנכון ומתאים וצודק לעם ישראל?
אבל אתה חושב, אבל אם מישהו אחר חושב...
אני חושב את זה לערבים.
לא, מישהו אחר חושב, אתה צודק, המדיניות שלי תביא למלחמה, אני רוצה מלחמה. ערכית, זה לא שאני צודק. השאלה היא זכותי, אני רוצה להצביע בעד מלחמה, איך אתה יכול לכפות עליי את דעותיך, למרות שאתה הרוב. זאת אומרת, במקום שבו צריך לקבל החלטה אחת, או שעושים את ההסכם הזה או שלא עושים את ההסכם הזה. אין ברירה, אין לנו דרך אחרת, הרי לא יכול להיות שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.
למה?
אם אתה נותן, אם אתה דורש פה אחד, מה שבר טען שהיה עד המאה ה-13, אתה בעצם אומר איפה הריצות של המיעוט. אם המיעוט יצביע נגד הסכם, אז הוא צודק. זה לא הגיוני בכלל. למה לתת למיעוט? אתה יודע מה? אל תיתן לרוב את הכוח. אבל אתה נותן למיעוט את הכוח. אבל בעצם מה שאתה עושה, אתה נותן למיעוט את הכוח. אז לכן הסברה אומרת שבמקרה כזה הולכים אחרי הרוב. אבל צריך לשים לב, זו סברה שאומרת, זו סברה שלא יוצאת מתוך הסברה הזו של בית דין, זה משהו אחר. היא מאוד הגיונית אולי.
אבל איפה הגבול?
מה זאת אומרת איפה הגבול?
מתי כן הולכים אחרי הרוב?
מתי שההחלטה היא לא החלטה אחת?
מה?
מתי שההחלטה שצריכה להתקבל היא לא החלטה אחת? לדוגמה, איזה צבע מכנסיים כל אחד ילבט? אז יש 90% מהציבור שמאוד לא אוהב מכנסיים ורודות. אז האם הוא יכול לאסור על 10% מהציבור הנותר ללכת עם מכנסיים ורודות? לכאורה אותו דבר, מה ההבדל בין זה לבין הסכם שלום? התשובה היא שכאן כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, זאת לא החלטה שאנחנו צריכים לקבל כקולקטיב. רק החלטה שאנחנו צריכים לקבל כקולקטיב, אז אין ברירה, צריך לקבל החלטה או לפה או לשם. אז מה לעשות? אם תיתן למיעוט זכות וטו, אז בעצם אתה, לא רק אתה לא נותן לרוב את השליטה, אתה נותן למיעוט את השליטה. זה ממש לא הגיוני. אבל לגבי המכנסיים אני לא נותן שליטה על אף אחד, כל אחד ילבט, זה מכנסיים שהוא רוצה. אז לכן שם, אנחנו באמת לא נאפשר את זה. אם השאלה הייתה מי צודק, אז גם במכנסיים היינו קופים את דעת הרוב. לכן באמת, נגיד, בתפיסה הלכתית יש הרבה יותר מכון לתפייה מאשר לתפיסה דמוקרטית. בתפיסה הלכתית אנחנו דנים בשאלה מה נכון לעשות, לא מה זכותך לעשות. יש גם שאלות כאלה, אבל יותר בשוליים. יש הרבה יותר שאלות מהסוג הראשון. למה אני אומר את כל הפילוסופיה הזאת? בגלל שצריך להבין טוב, אנחנו דנים עכשיו בשאלה חדשה. אין לה מקור בגמרא. לא בתורה ולא בגמרא. כל הרחבות שהגמרא עשתה לפסוק של אחרי רבים לעשות, לא מועילות לעניין הקהילה. איך אפשר להחליט למישהו מה הוא יעשה עם הכסף שלו? אז זה לא כתוב באחרי רבים לעשות. או מה הוא יעשה בכלל, עם עצמו. אז על זה צריך משהו אחר. אז עכשיו תראו תשובה של הראש, וששאלת, עם שניים או שלושה מהבינוניים שבעיר, בינוניים כנראה הכוונה לאזרחים, להבדיל מאלה שבמוסדות המחליטים, כן, גדולי העיר. את הגדולים והבינוניים, מעמד הביניים, יכולים להוציא עצמו מן ההסכמה שיעשו הקהל, האם שניים עשרה יכולים להוציא את עצמם מההסכמה שיעשו הקהל, או מגזרת חרם שיעשו על שום דבר, דע, כי על עסק של רבים אמרה תורה אחרי רבים לעתות. אתם שומעים ישר. הוא לוקח את הפסוק אחרי רבים לעתות, על כל עסק של רבים. זה כבר ממש ביטוי שמכיל הכל, זאת אומרת, אפשר תחתיו להכניס הכל. אבל תראו את ההמשך. ועל כל עניין שהקהל מסכימים הולכים אחר הרוב. והיחידים צריכים לקיים כל מה שיסכימו עליהם הרבים. הוא ממשיך אבל, הוא לא, אם הוא היה יוצר כאן, זה באמת לא היה ברור. מה, איך זה יוצא מאחרי רבים לעתות? דאם לא כן, לעולם לא יסכימו הקהל על שום דבר. אם יהיה כוח ביחידים לבטל הסכמתם. מה יקרה, אומר הראש? בדיוק הסיכוי שאמרתי קודם. אם אנחנו לא ניתן לרוב להחליט לגבי המיעוט, לא תהיה שום הסכמה בשום תחום. כל אחד שלא מסכים, הוא יגיד, אוקיי, אני לא מסכים, אז לא תהיה החלטה. אז מה קרה? נתנו ליחידים, לא רק שלא נתנו לרוב את הכוח, נתנו ליחידים את הכוח. לכן אמרה תורה בכל דבר הסכמה של רבים, שימו לב, לכן אמרה תורה. בכל דבר הסכמה של רבים, אחרי רבים להטות. יש פה משחק מאוד מעניין, זה מי שקצת רגיש לנואנסים, לניסוחים ההלכתיים, אז רואה, הוא משחק פה בין מקור לבין סברה. יש פה את המקור של אחרי רבים לעשות, מין איזו קביעה פסקנית וטוטלית כזאת, בכל עניין של רבים הולכים אחרי רבים. כשנאמר, אחרי רבים לעשות, נקודה. הוא לא עשה כאן. הוא לא הצרכן. למה הוא לא הצרכן? כי גם הוא מרגיש שזה לא יוצא מהגמרות, הרי זה לא יוצא מהפסוק. יש פה משהו שצריך להסביר אותו, זה לא... הפסוק הוא לא מספיק לפי זה. אז מה? אז הוא מוסיף את הסברה, שמה? שלעולם לא יסכימו אחר על שום דבר. אם כל אחד יוכל להחליט, אז מה יהיה פה? לא נוכל לנהל את העניין. האילוצים מכתיבים את זה. הרגע, אבל אם האילוצים מכתיבים את זה, אז זאת הפסוק בצד, אז תגיד את הסברה. תגיד, תשאו רבותה, אי אפשר לנהל ככה חיים, אז נכון, הפסוק של אחרי רבים לעתות לא אומר את זה. זה לא יותר מזם. אבל כמעט אי אפשר לנהל ככה חיים, אני עכשיו עושה תקנה כזאת. לא רוצה לעשות תקנות. זאת אומרת, הוא לא יתבייס. אז למה הוא בכלל צריך את הפסוק? אמרנו, הפסוק לבד לא מספיק, אז זה סברה. סברה יפה מאוד. למה צריך את הפסוק? למה אתה אונס את הפסוק בגלל שיש לך סברה? התשובה היא שהוא לא אונס. ככה הוא קרא את הפסוק. זה מה שהסגמתי, זה מה שהסברתי בתחילת הסיור. אחרי שהוא מזין את הסברה הזאת, אז הוא אומר לעצמו, הרי לא יכול להיות שהתורה אומרת לנו אחרי רבים לעשות, אם אי אפשר לעשות את זה. אז הסברה הזאת שאומרת שלא נוכל לקבל החלטות, היא סברה שגורמת לו באמת לפרש את הפסוק אחרת. להרחיב את פירוש הפסוק. זאת אומרת, יש פה משחק מאוד מעניין, שבדיוק מדגים את המנגנונים שדיברתי עליהם קודם, וגם בתחילת השנה. שיש סברה, שהיא לכאורה נולדת כתוצאה מהנסיבות, כתוצאה ממנה אני חוזר לפסוק. לא אומר, טוב, כתוב במשפט הרומי כך, אז אנחנו נלך אחרי הרוב. אני חוזר לפסוק. אולי שמעתי את זה במשפט הרומי, את הסברה הזאת, זה לא משנה. אני חוזר לפסוק, ואני אומר, כתוב אחרי רבים לעשות, זה כנראה על כל דבר של רבים. בגלל הסברה. אבל בסופו של דבר זה מסתיים בפסוק. אני אראה לכם עוד דוגמה. יש תשובה.
בסופו של דבר זה כאילו מהתורה?
כן, כן, זה מה שהוא אומר. לכן אמרה תורה בכל דבר הסכמה של רבים, אחרי רבים לעשות. הכל דאורייתא. זה הנקודה. הכל נהיה דאורייתא. למרות שזה הכל סברות שהוא לכאורה ממציא אותם יש מאין, יש שיאמרו מהמשפט הרומי. יש סוט לב שמח של רבי אברהם אליגי בטורקיה במאה ה-17. דיברנו כבר על זה שטורקיה הייתה אז מרכז אדיר של תורה. הוא אומר שמה, הדיון שם היה אם צריך את נוכחות כל הציבור שעושים הצבעה בענייני הקהילה, או שמחתיק שיהיה הרוב. זאת אומרת, האם הרוב שולט גם כשהציבור בכלל לא נוכח? המיעוט, סליחה. מחתיק שהיה שם רוב, כי לא יתכלת, מה אכפת אם היה המיעוט או לא? ואם היה המיעוט, מה זה היה משנה? הרוב הצביע, בין כל מקום הרוב היה מכריע. אז לא צריך את הנוכחות של המיעוט. לעומת זאת, יש כאלה שטענו, כן, צריכים גם המיעוט להיות נוכחים. למה? דוגמה לזה, למשל, החזון איש כותב, על חושב משפט, בסימן קפה, יש שח. השח אומר שזה... פסיקת הלכה לא הולכים אחרי רוב הפוסקים. יש אומרים שלא הולכים אחרי רוב ספרים. לא תאסוף ספרים, 100 אומרים שזה מותר, 50 אומרים שזה אסור, לא הולכים אחרי הרוב.
הרב עובדיה ככה
פוסק. יכול להיות, כמו הוא לא תמיד, אבל הוא כן נוטה יותר לעניין הזה. אז השח אומר שלא, חזוני שאומר למה לא. אז הוא מביא כמה נימוקים. נימוק אחד, זה שמי אמר שכל החכמים כתבו ספרים, יש הרבה חכמים שלא כתבו ספרים. אז מה, למה יש פריבילגיה מיוחדת לאלה שכתבו ספרים? אם אתה יכול, תשאל את כל החכמים. אז אי אפשר לעשות את זה. חכמים של כל הדורות, כן? אי אפשר לעשות את זה. אז מה, למה פריבילגיה לחכמים שכתבו ספרים? טוב, זה הסבר אחד. אבל הסבר יותר מהותי הוא, שכל עוד לא יושבים ביחד, אין שום משמעות להכרעה של רוב. הכרעה של רוב זה אחרי שהרוב שמע את המיעוט, המיעוט ניסה לשכנע אותו, ולא הצליח. את הרוב עדיין שמע את השיקולים, זה בכל זאת עומד על שלו, אחרי שכולם שמעו את כל הסיכולים. ואז עשינו הצבעה, הרוב קובע. אבל אם אתם לא שמעתם את הסיכולים שלי, אתם לא רוב לגבי. למה? אם הייתם שומעים אותי, אולי הייתי משכנע אתכם. איזה מין דבר, אתם, מה אתם אומרים לי? אתה לא היית נוכח, מה זה משנה? גם היית נוכח, עדיין אנחנו רוב. אז מה זה משנה? מה פתאום? אם הייתי נוכח, אולי הייתי משכנע אתכם. עצם העובדה הזאת שזה נשמע לנו כל כך הגיוני.
לא, זה דבר יום
ליומות. לא, אני אומר, הטיעונים היום נשמעים, הטיעונים הקודמים, נשמעים לנו היום כל כך הגיוניים, וזה אות הזרה. זה אות הזרה לזה שאנחנו לא מקשיבים. אז אם היינו רגילים להקשיב ולהשתכנע, אז היה ברור לנו מאליו שזה שהיינו פה רוב זה עוד לא אומר כלום. פעם בא אליי, באו איזה קבוצה עם ישראל הראל, עורך של נקודה. עם קבוצה בפלורליזם זה כל מיני עניינים מהסוג הזה, חילונים, דתיים, ונתתי להם איזה שיעור בירוחם פעם. אז אמרתי להם, אז היה על הפרק אמנת כנרת וכולי, אמרתי להם שאני בחיים לא הולך לחתום על אמנה מהסוג הזה, ואת האמנה מהסוג הזה זה רק נותן לגיטימציה לבן אדם שלא מגיע לו לגיטימציה. מי שלא רוצה, לא מניח שמישהו צריך לגיטימציות שלי, אז מי שלא, לא, אבל אם מישהו רוצה לגיטימציות שלי, הוא לא יקבל. הוא לא יקבל לי, אז אני רוצה קודם כל שיבוא וידבר איתי, אני אנסה לשכנע אותו, הוא אנסה לשכנע אותי, אחרי שאנחנו נשמע את כל הטיעונים. בסופו של דבר, נגיד שלא הצלחנו להשתכנע, אני אחתום איתו על כל המנה של כבוד הדדי שלא תהיה. אבל אני לא מוכן לתת לאדם פרס על עצלנות או לגיטימציה לעצלנות. אז מי שלא מוכן לשמוע אותי, אז למה אני צריך להגיד לו שהוא לגיטימי בדיוק כמוני? אם הוא היה שומע אותי, הוא היה משתכנע. אז מה אני עושה? אני אומר, עזוב, אתה לא צריך לשמוע אותי, קבל פטור. יש, הנה, אנחנו חוזרים על המנה שאתה בסדר בדיוק כמוני. זאת אומרת, הנקודה, ההנחה הזאת שכל כך צבועה היום במחשבה שלנו, זאת הנחה שנובעת מזה שאין תכנוע, זה מין פופוליטיקה כזה, זה כל אחד בא להגיד את שלו והולך. אבל שום דבר בהצבעה לא יבוא לידי ביטוי, זה שמעת את האחר, לא יעשה לך שום דבר. אבל בתרבות שבה מקשיבים לדברים, אז יש מאוד משמעות לשאלה אם המיעוט נוכח בדיון או לא. אחרי זה יש משמעות לרוב. בגלל
זה מקשיבים, אחרת זה ממילא פופוליטיקה.
נכון, נכון. כאן אני אומר, הטענה הייתה לא רק לא לחתום על אמנות, לא לחתום על אמנות כדי להביא למצב של דיון ושל הקצבה. אחרי זה אני מוכן לעשות את הצבעות וללכת אחרי הרוב והכל. לפני זה אני לא מקבל גם את מרות הרוב. זאת אומרת, לא, באופן עקרוני, לא מקבל. זאת אומרת, לא, אין שום לגיטימציה בעיניי לרוב. כל עוד לא שמו את דעתי, השתכנעו שלא, שקלו ברצינות ולא השתכנעו. אם כן, אז בסדר, אז הרוב קובע. אבל כל עוד לא שמו אותי, אז מה? מה המשמעות של המרוב? אז מה עם המרוב?
שאלה מה המשמעות של אתה לא שומע.
לא, אני אומר, אבל ברמה העקרונית, זה לא שעכשיו אני צריך לנהל את המדינה איכשהו, יש עוד סיכולים, אבל אני אומר, ברמה העקרונית, ברמת הלגיטימציה. אז פה, במסגרת השאלה אם המיעוט יהיה או לא יהיה, אז יש תשובה מאוד דומה למה שראינו עכשיו מהראש, בסוף של לב שמח. אז הוא אומר ככה, ואם לא כן לא הנחנו מקום למצוא אחרי רבים לעתות, אם הבלתי רוצים, יברחו ויתחבר עמהם ומהיוועד יחדיו לעמוד למניין ובזה יהיו פטורים. זה דבר שאין הדעת טוב לו והוא ברור ומבואר. מה הוא בעצם אומר כאן? שלא ייתכן שאנחנו נדרוש דווקא בכיוון הפוך. לא ייתכן שאנחנו נתנה את התוקף של הכרעת הרוב בנוכחות של המיעוט בדיון. למה לא? כי זה עוד פעם מאפשר למיעוט פשוט לברוח ולא להופיע לדיון וכך לכפות את דעתו. מה עושה מזה שמתנגד? לא יופיע. וברגע שהוא לא הופיע, אין תוקף להחלטה. לכן תמיד בכל ישיבות כן של ועד מנהל, ההחלטה תהיה תקפה בכל מספר, אם נגיד אחרי חצי שעה שמחכים או משהו כזה. למה? כדי לא לתת למיעוט שמתנגד את האפשרות להצביע ברגליים, לכפות את דעתו ברגליים. אז זה הסיכוי שלו, זה עוד פעם, זה שימו לב. לא הנחנו מקום למצוא אחרי רבים לעשות. הוא לא אומר סתם צמרה ונשאר בזה. הוא אומר, בגלל הצמרה הזאת אנחנו לא נוכל לעולם לקיים את הכלל של אחרי רבים לעשות. זה כלל שכך ברור שזה לא נכון, ואין לי ספק שהוא מתכוון שזה מזה הורה איתה. למרות שפה הוא לא פותר את המילה הזאת. זה אמרה תורה, כמו שראינו קודם בראש. אבל זה מדה הורה איתה, למה זה מדה הורה איתה? כי התורה אומרת לנו אחרי רבים לעשות. איך אפשר לממש את זה? אם באמת נדרוש נוכחות של המיעוט, והמיעוט יוכל לברוח אם הוא מתנגד, לעולם לא נוכל ללכת אחרי הרוב, אבל התורה כן צימצה ללכת אחרי הרוב. סימן שהתורה מאפשרת לנו ללכת אחרי הרוב, גם אם המיעוט לא היה נוכח בדיון. כמובן, יש לזה מגבלות. צריך להודיע שהישיבה מתקיימת, מספיק זמן מראש, זאת אומרת שיהיה בטוב לב. זאת אומרת שיהיה ברור שהמיעוט יכול היה לבוא, ולא שהרוב יתכמן את המיעוט ולא יודע בכלל כדי שהמיעוט לא יבוא להצביע וככה יעבירו את ההחלטה ברוב. צריך להודיע מראש וזה, אבל אז אם לא באת, וזה יש הרבה תשובות גם תחתם סופר ועוד מהראשונים, אז אם לא באת זה סימן שנתת לאלה שהגיעו להכריע, נתת להם את הכוח שלך להכריע. זה עוד פעם, זה הכל פרשנות לאותו פסוק אחרי רבים לעתות. פרשנות היא הרחבה מאוד מאוד גדולה, גם לעומת ההרחבות שגם הן גדולות שעושה הגמרא. זאת אומרת, יש פה איזושהי קפיצה מאוד משמעותית בפרשנות של אחרי רבים לעתות, שהראשונים עושים אותה, הם מודעים לזה שיש פה קפיצה, הם מנמקים את זה עם כל מיני סברות, ובשורה התחתונה בלי זה אי אפשר לנהל את החיים. וכיוון שכך, בסופו של דבר, זה לא רק שזה יחייב, זה יהפוך להיות דין דאורייתא שיוצא מהפסוק אחרי רבים לעתות. זאת אומרת, שחייבים לעשות את זה.
זה מהראש במאה ה-17? מה עשו לפני?
לא, הראש זה המאה ה-13.
מה עשו לפניכם? תנאים אמוראים...
אז אני אומר, לא הייתה קהילה. מה זה לפניכם?
כשהיו נוסעים בקהילה להחליט לגביהם.
אצלנו היו שבעת טובי העיר, והם היו מחליטים. בתוך שבעת טובי העיר, אני מניח שבעת טובי העיר אצלם דין של בית דין. אתם היו מחליטים, אבל גם אם לא, תמיד הרי, כיוון, זה מה שהקדמתי בהחלת הנושא הזה של הקהילות, שכל עוד, עד המאה ה-11 היה שלטון מרכזי, גם בבבל, היה רגע גלותה. ברגע של שלטון מרכזי, גם אם אין סמכות לקהילה, אנחנו תמיד יכולים לנהוק את הסמכות מהסנהדרין, כי יש לה סמכות לעשות מה שהיא רוצה. אז בסופו של דבר, אם הסנהדרין קובע שאלה סיבת טובי העיר, או זה הבית דין של העיר, יש לו את הסמכות שהיא מועצלת מהסנהדרין. הבעיה לא מתעוררת שם. אף אחד לא יער על זה בכלל. מי שיער על זה, הוא נהיה זקן ממרא, לוקחים אותו לסנהדרין, עורפים לו את הראש. זה לא... פה מתחילה השאלה להתעורר, יש שאין ממשל מרכזי. כל קהילה עומדת לעצמה. ואז אין לנו ברירה, אלא לתת לזה עוגן הלכתי. להסביר לך שאתה חייב על פי ההלכה לעשות כך, או בגלל שמישהו יערוף לך את הראש. לא בגלל שיש סמכות יותר גבוהה, שנותנת את הסמכות לשיבת טובי העיר, כי אין. זהו, יש לשיבת טובי העיר מול הקהילה. עכשיו השאלה היא, מה לעשות? איך בונים סמכות? יש מאין. זה בדיוק הדילמה שמתחילה במאה ה-11.
איך בוחרים את שיבת טובי העיר?
איך בוחרים את שיבת טובי העיר? זאת שאלה מסוימת, ועליה רמזתי קודם, אולי אני אסיים פה באמת בנקודה הזאת, אותה תשובה מהמאה ה-11, יש כמה מילים מאוד משעשעות, שמתחברות להן בסוף התשובה הנורא דמוקרטית הזאת. הוא אומר כך, וכשכתבתם שבמקומכם נהגו קטנים לשמוע לגדולים, קטנים לגדולים אין הכוונה בגיל. דיברנו קודם על בינוניים וגדולים וקטנים. קטנים הכוונה האזרח הקטן, והגדולים הכוונה האוליגרכיה. האוליגרכיה לאו דווקא תמידי חכמים, עשירים, קרובים למלכות, לא מתנה חשובים שבמכבדי הקהילה. ולא ניחו לעולם בידם, דינו את הקטנים נשמעים לגדולים, לכל אשר יגזרו עליהם. אין? רק תבינו איפה אנחנו עומדים ביחס לדמוקרטיה. ולא מבעיה בזמן שהם סופקים, שיקבלו עליהם גזירת גדוליהם, ושוב אינם יכולים למחות, אלא אפילו אם הם צועקים הם צעקתם כלום. שהרי גדוליהם רבו עליהם. מה זה גדוליהם רבו עליהם? את סביבת טובי העיר ו-200 אזרחים. זאת אומרת, גדוליהם רבו עליהם בגלל שהם הגדולים, לא בגלל שהם יותר אנשים. בסדר? וגם אף אחד לא בחר בהם. טוב, אחרי זה הוא ממשיך, הוא קצת מסייג את זה. אם הקטנים רבו על הגדולים וימענו שמועה וכו', אז יש מצבים שבהם, זה כבר אני לא אספיק להיכנס היום, יש מצבים שבהם לומדים מהגמרא, מכוח התקנת התקנות, הגמרא בעבודה זרה אומרת שתקנה היא לא תקפה אם היא לא פשטה ברוב הציבור, ברוב ישראל. מכאן לומדים כמה ראשונים, זה עוד פעם קפיצה לוגית די מרשימה, מכאן לומדים כמה ראשונים את העיקרון הזה של הליכה אחר הרוב, וכיוון שכך באמת אומרים שאם רוב הקטנים לא נשמעים לגדולים, לאותם סביבת טובי העיר, אז יכול להיות שהגדולים לא יוכלו לכפות על הציבור את ההחלטה שלהם. זאת אומרת, יש פה כבר קצת בלמים על השלטון האוליגרכי.
אז אתה